טוב, יש לה לחבות טהרות כאן, איך שהכוכבים. אנחנו מתקדמים בשנייה לפטרוס, פרק ב', בנושא של מורי שקר, נביאי שקר. כפי שאמרנו, רוח הקודש הדריך את פטרוס להקדיש פרק שלם לנושא הזה. לא רק פטרוס, גם ישוע ופולוס ואחרים, מאוד מאוד להיזהר, גם בתקופתנו, כמו שהיו בעבר, גם היום, המון המון הטעיות, שחלילה אף אחד מאיתנו לא ישתייך לקבוצת הפתאים, ולא חסרים כאלה, שמושפעים לרע מהאנשים האלה. היום אנחנו ממשיכים להתקדם עוד שני פסוקים. אנחנו בשנייה לפטרוס פרק ב', נדבר על פסוקים 15 ו-16. כפי שאתם תראו, יש שם להבנתי לקח רוחני מאוד מאוד חשוב ומשמעותי עבורנו כולנו. אני אקרא את שני הפסוקים. מדובר על מורי השקר, כמובן, זה הנושא. את הדרך הישר עזבו ויתעו, והלכו בדרך בלעם בן באור, אשר אהב שכר העוולה. ותילו תוכחת על חטאתו, כי הבהמה האילמת דיברה בכל אדם, ותעצור באיוולת הקוסם. זה מה שני הפסוקים האלה. אנחנו בעצם מדברים הערב על מה שנקרא פרשת בלעם. זה נושא שמאוד מאוד חשוב, והוא מוזכר בכמה וכמה מקומות, כפי שאני אראה בהמשך. אני לא רואה את כל המקורות עד חלקם. ומה שמודגש כאן בפטרוס זה על בלעם, שאהב את שכר העוולה. אני מבקש שאני אעבור בקצרה על החיים של בלעם, לפי מה שמתואר בתורה. תנסו להבין על איזה שכר של עוולה הוא אהב. שאלה מעניינת. תראו, שאלה באמת מעניינת. אז אנחנו מדברים עכשיו על ארבעה פרקים במדבר, כף ב', כף ג', כף ד' וכף ה'. זה הכל קשור אחד בשני. שלושת הפרקים הראשונים, כף ב', כף ג' וכף ד', זה באופן ישיר על מה שקרה בלעם ובלק, ופרק כף ה', הייתי אומר, משלים את התמונה. אני מאוד ממליץ, מי שלא מכיר היטב את הפרשה הזו, אני מאוד מציע לא רק לקרוא את זה פעמיים, גם לסכם וללמוד היטב ולשים לב לפרטים. אני לא מתכן בחצי שעה עכשיו לעבור על כל הפרטים, אלא באמת את עיקרי הדברים. אני יוצא מנקודת הנחה שיש לכם רקע מתאים. זה קטע מאוד מעניין. מדובר על דרך בלעם. דרך בלעם, הדרך הלא טובה. עכשיו בואו ניתן רקע כללי לנושא. אתם רואים, רואים ארץ כנען. אנחנו יודעים שבני ישראל אחרי 40 שנה במדבר מתקרבים לארץ כנען. פה למעלה יותר נמצא אמון, קצת למטה יותר מואב. ואיפה נמצא מדיין? שמתי חץ הרבה יותר למטה, דרומית לאילת של ימינו. אבל למה שמתי את מדיין? כי מדיין ומואב היו בברית, ופרשת בלעם מתייחסת גם למואב וגם למדיין. לכן אני מזכיר את זה. אגב, פה היה אדום יותר דרומה, אבל זה לא קשור לנושא. טוב? אז בני ישראל מתקרבים, בלק, מלך מואב, נכנס ללחץ, הוא פחד שבני ישראל יתקפו אותו וישמידו אותו. בלק, מלך מואב. הוא מאוד מפחד, הוא חושש שהם יגבירו עליו וישמידו אותו ויכבישו את השטח. הוא לא יודע בדיוק מה קורה. זאת לא הייתה הכוונה של בני ישראל. הם רצו להגיע לארץ כנען, אבל בדרך היו צריכים לעבור שם באזור. אז מה לעשות? יש לו רעיון, איך להתמודד עם בני ישראל. הוא שולח אנשים לקרוא לקוסם בשם בלעם. הוא נקרא קוסם, שיקלל את בני ישראל. ולבלעם היה שם, שאותם אנשים שהוא מקלל הם מקוללים, ואנשים שהוא מברך הם מבורכים. היה לו שם, ובלק שמע על זה, הוא שולח לקרוא לו, לקלל את בני ישראל, ואם העם יהיה מקולל, הוא לא יצליח לגבור על מואב, מן הסתם. אני מקצר את הדברים, יש שם המון פרטים. טוב, אלוהים נגלה לבלעם. ומה הוא אומר לו? אל, לא תלך עמהם, לא תאור, תאור, אל תקלל, ארור, זה מקולל, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אני לא מכה ידגש את זה, אלוהים אומר לו שלושה דברים מאוד תמציתיים לבלעם. שימו לב, אל תלך עם האנשים שבלק שלח אליך, אל תלך איתם. אל תקלל את העם, כי העם מבורך. גם לפני התקלים בבראשית, אתם זוכרים, אלוהים היה מברכך אברך ומקלליך האור. עם ישראל הוא עם אלוהים, הוא, כעם הוא מבורך, הוא תחת ההגנה של אלוהים, אסור לקלל אותו. הוא אומר את זה לבלעם חד משמעית. שימו לב, תנסו לזכור טוב את הפסוק הקצר הזה. טוב, מי שזוכר, אחרי שבלעם שולח את זה, הוא מנסה להיות מאוד מאוד צייטן, אלוהים לא מרשה לו, הוא אומר לאנשים בבוקר, אלוהים מונע ממני ללכת איתכם. זהו זה. טוב, הם חזרו בחזרה אל בלק. בלק מלך מב, הוא לא מוותר בקלות. הוא יודע שהיחיד שיכול אולי להציל אותו זה רק בלעם. אז מה הוא עושה? הוא שלח עוד שרים נכבדים יותר מהראשונים, הוא מבטיח לבלעם לכבד אותו, לתת לו המון כסף ואושר בעין, אם הוא יסכים לקלל את בני ישראל. אז זאת המשלחת השנייה, אחרי הראשונה, מגיעה לבלעם עם הצעה מאוד מאוד מפתה ונדיבה מצד בלק מלך מואב. איך בלעם מגיב הפעם? בואו תראו. התשובה של בלעם היא מאוד מרשימה. מה הוא אומר? אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, בית מלא כסף וזהב, תחשבו, מה יותר מזה? לא אוכל לעבור את פי אדוני. מה דעתכם? בואו נשים לב מה שבלעם אומר. המשפט זה נשמע טוב, מה דעתכם? לא יודע, משהו בלתי רגיל. כלומר, לפי מה שהוא אומר, כל התמורה הכספית, העושר בעין, בכלל לא מדבר אליי. כמה שהוא לא ייתן לי, אני לא אקלל את עם ישראל. אלוהים אסר עליו. אתם לא תצליחו לשכנע אותי. איזה, תשימו לב למה שבלעם אומר. הלוואי שכולנו נגיד את הדברים האלה, ונהיה שלמים איתם. זה נאמנות מושלמת לאלוהים. אבל מה הוא משאיר ואומר להם? תשנו גם הלילה, ונראה, אולי אלוהים יגיד לי עוד דבר נוסף, בנוסף למה שהוא אמר לי. אז הוא הולך לישון, גם הם ישנים, ואז מה קורה? מה אלוהים אומר לבלעם בלילה? אם לקרוא לך באו האנשים, קום, לך איתם. התשובה השנייה של אלוהים. ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. כשאני לא מכה הדגשתי כאן, אלוהים בפעם הזאת נותן רשות לבלעם ללכת עם שרי מואב. בתנאי אחד, אתה תדבר את מה שאני אגיד לך. הוא מראש אומר לו מה לדבר. טוב, אבל תשימו לב, אם לקרוא לך באו אנשים, כלומר, בבוקר, אם האנשים האלה יקראו לך, לצרף אליהם, תלך איתם. תשימו לב כאן, המילים מאוד חשובות. טוב, מה קורה בבוקר? בלעם, עוד לפני שאנשים פונים אליו, מבקשים שיבוא איתם, תשימו לב לפרט הזה, הוא חובש את האתונו והולך עם שרי מואב. בסדר. בואו תראו מה התגובה של אלוהים. ואיחר אף אלוהים כי הולכו. וכאן זה דבר כפשוטו מאוד מאוד מוזר. אלוהים הרשה לו ללכת. הוא אמר לו, לך איתם. למה הוא כועס עליו? אלוהים הרשה לו ללכת, אבל הוא כועס על בלעם שהוא הולך. למרות הרשות שאלוהים נתן לו. איך להסביר את הדבר הזה? אני לא רוצה להסביר את זה עכשיו, בכוונה. כשקוראים את זה בשלב הזה, משהו כאן לא בדיוק מסתדר. בהמשך אני מקווה שהתמונה תתבהר, אבל זה באמת דבר מעניין. מה, אלוהים שאין לדעתו פתאום? פתאום הוא כועס? אלא מה? בלעם הולך, מי נגלה לפניו? שימו לב, מלאך אדוני עומד לפניו לשטן, לאויב, לעצור אותו, כשהוא רוכב על האתון עם שני הנערים שלו איתו. מלאך אליהם נגלה, אלוהים שולח את המלאך, בדרכו של בלעם. בלעם הולך לפגוש את בלק, כמובן, מלך מואב. ותראה האתון את מלאך אדוני ניצב בדר וחרבו שלופה בידו. ותת האתון מן הדר ותלך בשדה, ויר בלעם את האתון להטותה הדרך. האם האתון ראתה את המלאך? היא ראתה אותו. האם בלעם ראה את המלאך? הוא לא ראה. אלא אם פתח את העיניים של האתון, היא ראתה את המלאך. בלעם לא ראה את המלאך. עכשיו, האתון הולכת, פתאום היא רואה את המלאך עם חרב, היא מבועלת, היא סוטה מהדרך, ואז בלעם מתעצבן, נותן לה מכות להחזיר אותה לדרך כדי שהיא תתקדם. זה פעם ראשונה. מה קורה אליה? ויעמוד מלאך אדוני במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה, אתם רואים. ותראה האתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה. האתון הולך במקום מאוד צר, ופתאום רואה שוב את המלאך, היא נבעלת עם החרב, היא נצמדת לקיר, לוחסת את הרגל של בלעם, והוא מתעצבן מאוד, הוא לא רואה את המלאך. אז הוא נותן לה מכה וכועס אליה, תמשיך להתקדם. מה, למה את לוחץ על הרגל? מכאיבה לי. הלאה. ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד מקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. מלאך עומד מקום שבו אי אפשר להתחמק ממנו. עומד באמצע, מחכה שם. ותראה האתון את מלאך אדוני, ותרבץ תחת בלעם. אין לה ברירה, היא רובצת, כשבלעם עליה כמובן. ויחר בלעם ויח את האתון במקל. בלעם מתעצבן, פעם שלישית תשים להם, לוקח עם האוקל, נותן לה מכות, מה היא עושה? גם היא רובצת תחתיה, הוא לא מבין מה קורה כאן. ברור לכולנו שבלעם לחוץ להתקדם, ומשום מה האתון הזאת כל הזמן עוצרת אותו, ועוד מכאיבה לו, יש כאן בעיה. ואז מה קורה? ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם. מה עשיתי לך? כי קיטן לי זה שלוש רגלים. קטע זה, כפי שאתם מכירים, אפשר לעשות מזה מחזה מעניין. השיחה המוזרה בין בלעם לאתון שלו, בשפה של בני אדם. פתאום אלוהים מאפשר לאתון הזאת לדבר בשפת בני אדם. פתאום הוא שומע אותה אומרת, מה עשיתי לך שהקטע אותי שלוש פעמים? אני לא מבין איך בלעם לא מתעלף. אני מעריך שלפי מה שכתוב כאן בהמשך, הוא מכיר את האתון כבר הרבה מאוד זמן, ומעולם לא שמע אותה אומרת מילה אחת, ממתי בעל חיים מדבר בשפת בני אדם. עד כמה שאני יודע, זה המקום היחיד בכל כתבי הקודש, שבעל חיים מדבר בשפה אנושית. אבל מה שמעניין, הוא כביכול לא מופתע, הוא עונה לה, מדבר, מנהל את השיחה, דו שיח. מה הוא אומר לה? כי התעללת בי. הוא מתלונן כלפיה. זה בשיחה בין האתון לבין בן אדם. לא יש חרב בידי כי אתה רגתיך. כל כך כועס עליה, היה לו מכה, נתן לה מכות, אם היה לי חרב, הייתי הורג אותך, איך התעללת בי? אז זה בלעם, בשיחה עם האתון. אבל היא לא מבטרת. מה היא אומרת? ותאמר האתון לבלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה. אתה מכיר אותי. רכבת עליי המון המון פעמים. אז כן הסכנתי לעשות לך כה. האם היה מקרה שעצרתי ולא צייתתי לך ולא שמעתי בקולך? הרי ברור זה משהו חריג. איך הוא לא מבין את זה? מה הוא מכה את האתון? זה לא אתון מרדנית. הוא היה צריך להבין שיש כאן בעיה, שהיא לא סתם נעצרת, למרות שהוא לא רואה את המלאך. אז האתון שואלת, האתון החכמה שואלת את בלעם הטיפש את השאלה הזאת. מה הוא עונה, אתם זוכרים? והוא אומר, לא. כלומר, התמיד באמת היית בסדר. רק הפעם את כביכול מתנהגת לא בסדר, הוא לא מבין למה. זה בלעם. ואז מה קורה? ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתרו לפניו. פתאום, אלוהים פותח את הראייה הרוחנית של בלעם, הוא רואה את המלאך. מה שהאתון ראתה לפניכם, עם החרב בידו, ואני מעריך שהוא נכנס ללחץ, ופתאום מבין שיש כאן בעיה הרבה יותר רצינית ממה שקרה עם האתון, ולפי מה שכתוב כאן, הוא קד, משתחווה, לפני המלאך, הוא מבין שזה שליח מאלוהים, זה לא אדם רגיל, לפני זה הוא בכלל לא ראה אותו, ברור זה מישהו מאלוהים, והוא באמת נותן לו את הכבוד, תשימו לב, משתחווה לפניו. ואז מה אומר אליו מלאך? על מה הקיטה את התרונך הזה שלוש רגלים? הוא, המלאך, גואר בבלעם, למה הקיטת אותה? זה לא נעים, היא חטפה מכות, זה לא נעים, היא נאמנה, היא בסדר. הנה אנוכי יצאתי לשטן, אני באתי בדרך כאויב, כי ירת הדרך לנגדי, הביטוי הזה מופיע רק כאן בכל הכתובים, כי הדרך שאתה הולך בה, היא דרך הכלכלה, היא דרך לא נכונה, זה הכוונה. ותראני האתון, ותת לפני את זה שלוש רגלים. אתה הולך בדרך לא נכונה, דרך מוטעת, האתון ראתה אותי והיא ניסתה ללכת הצידה, לא להמשיך. אולי נתתה מפני, אם היא לא הייתה נוטה מלפניי, אומר המלאך לבלעם, מה הייתי עושה? כי אתה גם אותך הרגתי. ואותה החייתי. תראו מה אומר המלאך לבלעם. האתון הצילה את החיים של בלעם. אם הייתה מנסה להתקדם הלאה, מה המלאך אומר? הייתי הורג אותך, בלעם, הייתי הורג אותך, והיא הייתה נשארת בחיים. בזכותה אתה ניצלת בחיים, ואתה עוד מעניש אותה. אז תראו, זה תיאור מעניין מה שקרה כאן. ואז תראו את התגובה של בלעם, ואומר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי, הוא מודה. לפני זה הוא לא ראה את המלאך, אז מה הוא השם? הוא לא הבין מה קורה כאן. למרות שהוא צריך להבין שיש כאן משהו מיוחד שהוא עוד באמת לא מבין אותו. אבל זה לא סתם. הוא מודה, חטאתי. וזה שיקטתי את האתון, לא הייתי בסדר. כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך. לא, אבל זה נכון, הוא באמת לא ידע, הוא לא הבין את זה. הוא לא ראה את המלאך. ומה הוא אומר עליו? ואתה, אם רע בעיניך אשובה לי, הוא מבין שהמלאך לא מרוצה מכך שהוא מתקדם בדרך הזאת. המלאך לא מרוצה. אז הוא אומר לו, אם אתה לא רוצה שנמשיך, אני אחזור בחזה לביתי, אני לא אלך על בלק. מה אתם אומרים על התשובה שלו? נשמעת בסדר? מצוין. אתה לא רוצה, משהו כאן לא בסדר, אני אחזור בחזרה. תשובות מושלמות. מה המלאך עונה לו? ואומר המלאך אדוני בלעם, לך עם האנשים ואפס, את הדבר אשר אדבר אליך אותו דבר. שימו לב, המלאך בעצם ממשיך את מה שאלוהים אמר לבלעם, לך עם האנשים, אל תשוב, אבל תאמר את מה שאני אומר לך להגיד. ברור שהמלאך הזה בא בשם אלוהים, כמובן. טוב? וילך בלעם עם שרי בלק. בלעם ממשיך עם שרי בלק, מגיע אל בלק, ועכשיו נראה מה קורה כאן. שוב, יש כאן המון פרטים, אני תקראו את זה בבית, אני מת בתמצית עושה את זה. מה שמעניין כאן, מה שכתוב כאן, באמת זה פשוט מדהים, להבנתי יש כאן שיעור רוחני, עמוק בצורה לא תתואר. שאם לא היה כתוב, אולי לא מסוגלים להבין את זה. מה מתברר? בלק רואה את בני ישראל, אתם רואים, בציור הפשוט הזה. אוהל מועד, פה הייתה השכינה. והוא מנבא בהשראת רוח הקודש. אלוהים משתמש בבלעם לדבר בהדרכת רוח הקודש. את בלעם... וואי, וואי, זה טעות, אני אתקן, כמובן, בלעם מנבא, טעות שלי, בהשראת רוח הקודש, טעות שלי, אני מצטער. כתוב את זה בפרק כ"ד פסוק 2, וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכל לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. רוח אלוהים, רוח הקודש, צולח על בלעם. והוא מדבר, האם הוא מקלל את עם ישראל, אתם זוכרים? לא, הוא לא מקלל. רוח אלוהים צנח עליו, ואז מה קורה? תשימו לב. בשלוש פעמים, אני אומר את זה בתמצית, בלק המלך מצפה שבלעם יקלל את בני ישראל. כל פעם הולכת לו למקום אחר, אתם קראתם שם את הסיפור, אבל במקום לקלל, בלעם מברך את העם. וכמובן שבלק מאוכזב לגמרי, שזה הוא קרא לבלעם, כבר עדיף בכלל שלא יגיד כלום, לא רק שלא מקלל, הוא מברך את עם ישראל. בלק מתייאש לגמרי מבלעם. שמה שמעניין, מה שבלעם אומר לבלק כל פעם, זה מופיע כמה פעמים, אני אדגיש את הפסוק הזה. הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו הדבר. כל פעם שבלק מוחזב וכועס, בלעם אומר, מה אתה רוצה? אני אמרתי לך שמה שאלוהים ידריך זה מה שאני אומר, וזה מה שהוא עושה. הוא לא קילל את בני ישראל אפר, הוא ברך אותם שם ברכות נפלאות, מה טוב הוא עליך משכנותיך ישראל, אפשר בסוף לשיר את זה, ועוד המון המון דברים, דרך שבט מיעקב, ומדבר על המשיח שבוא מעם ישראל, נבואות מדהימות. מאיפה הוא אמר את זה? רוח הקודש ידריך אותו, לומר. ואז בלק מאוכזב לגמרי, והפרשה הזאת מסתיימת בפסוק הזה, והקם בלעם וילך וישב למקומו, וגם בלק הלך את דוק. וזה בעצם מסיימים שלושה פרקים. מה נשאל אתכם? האם משהו כאן לא בסדר מבחינת בלעם? זה מה שכתוב בשלושת הפרקים האלה. פחת מה שהוא עשה, הרי אלוהים הרשה לו ללכת. וכל מה שהוא אמר, אלוהים משתמש בו, והכל פעל לטובה. האם משהו כאן לא בסדר? קראנו בהתחלה בשנייה לפטרוס, שנאמר לו שהוא אהב את שכר העוולה. על איזה שכר העוולה מדובר כאן? האמת היא שבשלושת הפרקים האלה אין אפילו רמז על שכר העוולה, אין שום רמז. ואני עכשיו רוצה להראות לכם מה מסתתר כאן. שימו לב, תנסו לזכור את זה טוב, תסתכלו טוב. זה מה שבלעם אמר, דברים של אדם ירא אלוהים רוחנית שטן בצורה מושלמת. השאלה הגדולה, מה היה בלב שלו? ראיתם מה יצא מהפה שלו? רק דברים נפלאים, רק לשמוע אותו, לחכות אותו. איש אלוהים אמיתי, מה היה בלב שלו? אתם יודעים מה היה? אתם רואים את הדולרים האלה? אז לא היה דולרים כמובן, אבל הלב שלו היה מלא בתאוות בצע. זה מקרה להבנתי מאוד קיצוני. איך שאומרים בעברית, שאחד בפה וההפך בלב. פשוט להפך. הוא כל כך רצה להשיג את הכסף, את העושר, את החומרנות, בכל ליבו. אנחנו תכף נראה על מה הדברים מתבססים כמובן. ואלוהים, בשונה מבני אדם, הוא יודע את הלב. האדם יראה לעיניים, אלוהים יודע את הלב שלו. אם אני חוזר עכשיו, למה אלוהים כעס על בלעם אחרי שוחית ללכת? א', בלעם בבוקר, הוא לא חיכה לשאול, שאנשים ישאלו אותו, אתה בא איתנו? הוא ישר קם, החליט ללכת. למה הוא החליט ללכת? הוא היה מסונבר מהפיתוי שבלק נתן לו להרוויח המון כסף. הוא רצה כמה שיותר מהר להגיע לשם. אלוהים ידע את זה. הוא ידע שהלב שלו חפה, לב תאב בצע. אלוהים ידע את זה. בחוץ זה בכלל לא נראה. ולכן אלוהים כעס. עכשיו, למה אלוהים גם שלח את המלאך? להזהיר את בלעם. האדם הזה רצה בכל יכולתו להשיג את העושר, את הכסף. אז אלוהים החליט ללמד אותו לקח, להזהיר אותו, הוא שלח את המלאך. ואין ספק שהמפגש עם המלאך שחרבו שלופה בידו, מאוד מאוד הרתיע את בלעם, הוא הבין שהוא צריך להיזהר, כי הוא עלול למות. כך שלא נתפלא שלמרות שבלעם רצה לקלל את עם ישראל, כדי להשיג את כל בצע הכסף הזה, הוא נזהר ולא עשה את זה. הוא פחד ממה שאלוהים יקה אותו, והוא אפשר לרוח הקודש, לרוח אלוהים, לדבר באמצעותו. תופעה מדהימה, וזה מה שקרה. בניגוד לרצון שלו. מצד אחד אלוהים, הוא נורא רצה ללכת, אלוהים אמר, טוב, תלך, אתה נורא רוצה, לך. אבל תגיד מה שאני אגיד לך. כשאלוהים משתמש בסופו של דבר בבלעם הזה, למלא את התוכנית והברכות עבור עם ישראל, באמצעות בלעם תאב הבצע. אבל זה לא סוף הסיפור. בואו תראו מה קרה בהמשך. אחרי שבלעם לא הצליח לקלט בני ישראל, מה הוא עושה להשיג את הכסף מבלעם? הוא לא ויתר על הכסף כל כך מהר. הלב שלו היה בתאווה לא תתואר. מה הוא עשה? בואו תכתוב בפרק הבא, תשימו לב, זה פרק כ"ה, הרביעי שהזכרתי מקודם, בתחילת הפרק. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרנה לעם לזבחי אלוהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהן. ויצמד ישראל לבעל פאור, ואיחר אף אדוני בישראל. כשבלעם לא הצליח לקלל את עם ישראל, מה הוא עשה, אתם יודעים? הוא החליט להכשיל את עם ישראל בצורה אחרת לגמרי. לא יודע כללות. להכשיל אותם על ידי מי? על ידי בנות מואב ומדיין, שהזכרתי בהתחלה בתך, מדיין ומואב היו באחדות, בברית. שימו לב, הנשים קוראות לעם לזבוח לאלוהם. מדובר כאן על זנות פיזית עם בנות מואב, וזנות רוחנית לעבוד את האל, אליל שלהם, בעל פאור היה האל שלהם, אתם רואים. הרבה פעמים כדאי לדעת בתקופת התנ״ך, הזנות הרוחנית הייתה מלווה גם בזנות פיזית, גופנית ממש. זה הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. מה יותר מזה, אני לא יודע. אז תשימו לב, אני כאן תמטתי בקיצור. בלעם הציע לבלק, שישלח את בנות מואב ומדיין, לפתות את בני ישראל לזנות איתן ולעבוד את אלוהן, והתוכנית שלו הצליחה. הוא הצליח להכשיל את בני ישראל, והם התפתו עליהם בנות מואב, הם זנו איתם ועבדו את העליל שלהם. מה הייתה התוצאה, אתם זוכרים? קשה ביותר. 24,000 מתו במגפה. אלוהים נתן להם מגפה, זה לא יהיה תואר. המספר הזה, מי שיודע, הוא מתקרב למספר כל חללי מערכות ישראל מקום המדינה. זה קרה ביום אחד. 24,000. בסופו של דבר בלעם הצליח לקלל את עם ישראל, להניש אותו בדרכי עורמה, עדי כך שהוא גרם מהם לחתו, ואלוהים עיקה בעם. עכשיו, איפה הדברים האלה כתובים? זה לא כתוב בשלושת הפרקים הקודמים. בואו תראו איפה זה כתוב בצורה מפורשת. במדבר זה כמה פרקים אחרי זה, למד א', אני לקחתי רק חלק מהפסוקים, המצגת תועלה לאינטרנט, מי שרוצה שכדאי לקרוא את כל הפרק, שימו למה כתוב שם, מאוד ברור. ודבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, מדיין מואב היו ביחד, אמרתי, בברית, וישבו בני ישראל את נשי מדיין, אלה שחלקן זנו עם בני ישראל, ואומר למשה, החייתם כל נקבה? הנן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני, לבגוד באלוהים על דבר פאור, ותהיה מגפה בעדת אדוני. אנשים האלה, לפחות חלקם, הם פיתו את עם ישראל לבגוד באלוהים ולעבוד את האליל שלהם, ולזנות איתם. מה הוא אומר? וכאן בחזון יוחנן פרק ב', פסוק 14, תראו מה כאן זה מאוד מאוד ברור, מעט יש לי עליך, כי שם ימך אנשים דבקים בתורת בלעם, אשר הורה את בלק לתת מכשול לפני בני ישראל, לאכול מזבחי אלילים ולזנות. יותר ברור מזה אין. זה היה מתקשר לכאן, אתם רואים. מה שניתן להבין על שכר העוולה, שתמורת העצה הטובה הזאת של בלעם לבלק, הוא קיבל טובת הנאה. הוא קיבל כסף. כן, נתן לו עצה טובה, והוא הצליח, העצה שלו הצליחה. עם ישראל קיבל מכה קשה ביותר. זה מה שנקרא תורת בלעם. מה היה הסוף של בלעם, אתם זוכרים? הוא לא מת מוות טבעי, לא. מי שמכיר את זה, זה כתוב ביהושע וגם בדברים, לא משנה. נאמר מפורשות, יהושע י"ג 22. ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב. הוא נהרג. האדם הזה נהרג. סיים את החייו, איך אומרים, כאדם צעי יחסית. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה לקחים. אני עושה את זה מאוד בתמצית. דעתי מאוד מאוד חשובים עבורנו להפיק מהמקרה הזה. דבר ראשון, מה זה דרך בלעם? מה זה הדרך הזאת? אני חוזר, הנושא שלנו, בשנה לפטרוס פרק ב' זה מורה השקר. מורה השקר הולכים בדרך בלעם. מה זה הדרך הזאת? רדיפת בצע כסף בכל מחיר. נבין שבלעם היה מסונבר לגמרי מהכסף. הוא החליט להשיג את זה בכל מחיר, לא מעניין אותו כלום. דבר לא יעצור מדו. וכפי שלמדנו עד עכשיו בפרק הזה, פרק ב' בשנייה לפטרון, זה בדיוק מה שמורי השקר עושים. יש להם תאוות בצע שלא יודעת גבול. דיברנו פעם שעבר משזוכה, לא על מיליונים, גם לא עשרות מיליונים, אבל לא מאות מיליונים. אחד שהגיע כבר מעבר למיליארד דולר, הם לא נעצרים. זה בדיוק דרך בלעם, אהבת הבצע, הכסף. למה אני אומר את זה? אני אומר מיוחד למאמינים, מאמינות יותר צעירים. היום העולם סוגד לכסף. זה האליל מספר אחד. כמה אנחנו כמאמינים צריכים להיזהר שהכסף לא יפתה אף אחד מאיתנו. למה זה מוביל? אני מזכיר לכם מה שפולוס כותב לתימותיוס, שורש כל הרעות אהבת הכסף. אני אומר להיזהר לא לנסות להתעשר בזמן קצר, זה פיתוי עצום, אני יודע. וזה בדיוק מה שלא צריך לעשות. לאט לאט בקצב הנכון, אלוהים ידאג לנו, יברך אותנו, אין מה לדאוג. מה, אלוהים לא יודע שאנחנו צריכים דירה, ואנחנו צריכים בגדים ואוכל? ברור שיודע, הוא ידאג לנו. אבל לא להתפתות בשום פנים ואופן. זה דרך מסוכנת והרסנית, איך שהוא אומר שם, לתימותיוס, יש אנשים שהרגו, רצו, הרגו בעין, הרגו לכסף ויעציבו את נפשם במכאובים רבים, שרו מהאמונה, בגלל הכסף, בחרו בכסף, במקום בדרך ישוע. דרך בלעם זה דרך הבצע, דרך המוות, לעומת דרך אלוהים, שזו דרך החיים. לכן אני אומר לכולם, מאוד מאוד להיזהר, לא להתפתות למשכורת גבוהה, תנאים טובים, זה מרחיק מאלוהים. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא באמת מדהים. שימו לב, הזכרתי מקודם בקצרה, לפער בין מה שבלעם דיבר, כמו איש אלוהים, נאמן וצייתן, מושלם, אין רוחני כמוהו, לבין הלב שלו, שמלא בתאוות בצע. זה בדיוק מה שקורה עם מורה השקר, בימינו גם. מי שזוכר למדו באיגרת, בדברי בידוי, בדברי שקר והטעיה, הם יעשו אתכם למסחר להם. תבינו, אנשים מתלהבים ממה שהם אומרים. אז מה הם אומרים? לא רק על לדבר. הם אומרים דברים מסוימים ועל הם חיים בצורה הפוכה לגמרי. הם מתאים את המאמינים, בכלל המאמינים לא מעניינים אותם. כמו שבלעם, עם ישראל לא עניין אותו, הוא רצה לקלל אותו. אני מעריך שהוא היה מאוד מרוצה, ש-24 אלף מבני ישראל נהרגו, הרי הוא יזם את זה. אבל זה מה שהם רוצים, מורי השקר. הכסף נבן, הוא פשוט מעבר אותם לגמרי, הם מפסיקים לראות. לא רואים כלום כבר. זה אנשים שהם עבודים. אבל תשימו לב, אני אומר לכולנו, זה אחד הדברים שלמדתי, לקח לי זמן ללמוד, אל תתרשמו מדיבורים. אל תתרשמו מדיבורים. אז יש אנשים מדהים לדבר, אז מה? אלה יכולים להיות אנשים מאוד מסוכנים. הרבה דברים שאומרים דברים נכונים, הם לא פעם מכניסים את הרעל שקשה לפעמים להבחין בו כדי להטעות. לכן אומר, ישוע אומר, בפריים תכירו אותם. השאלה איך אדם חי. אדם שחי במותרות, ברמת חיים גבוהה, זה איש אלוהים. מה לא ולישוע בכלל? שום דבר. אבל הם יודעים לדבר, לא להתרשם מדיבורים. הלאה. כדאי לשים לב, החטא של בלעם הוא ללא ספק השם העיקרי במגפה של אי ניקד בני ישראל. תחשבו רגע, האדם הזה, למה הוא, לאיזה נזק לא יתואר, איזה פגיעה בעם ישראל, בלעם, שפיתה את בני ישראל לבנות מואב מדיין, והוא הצליח. זה שגם עם ישראל השם זה גם ברור, אבל זה הפיתוי. תשים לסוף אמר שלו, לא רק שהוא גרם למותם של כל כך הרבה בני ישראל, הוא עצמו בהמשך שילם בחייו. דבר נוסף, מאוד מאוד מעניין, ברור לגמרי שבלעם הוא אדם מושחת לגמרי. מלא תאוות בצע, זה ברור לגמרי. לא עניין אותו כלום חוץ מאשר להרוויח. ובכל זאת, אלוהים השתמש בו. ורוח הקודש צלח על האדם המושחת הזה. והוא השתמש לו לומר נבואות מדהימות ומרשימות על עם ישראל, במיוחד לגבי העתיד, כולל קץ הימים. מה לומדים מכאן? אלוהים הוא בלתי מוגבל, נבין את זה, אנחנו מוגבלים. אומרים, איך זה יכול להיות? כן. האדם הזה עבוד, ברור לי שהוא עבוד לנצח, על הרשעות שלו, מה שהוא עשה, אבל בכל זאת אלוהים משתמש בו, כדי למלא את התוכנית שלו עבור עמנו ישראל, וזה לקח בלתי רגיל. אלוהים לא מוגבל, הוא יכול להשתמש באנשים באמצעותם, להביא רבים לאמונה שלא נטעה, ואותו בן אדם, שאלוהים משתמש בו, ימצא את עצמו באש גיהנום. זה נראה מאוד מוזר בהתחלה, אבל זאת האמת. בלעם להבנתי הוא דוגמה יוצאת מהכלל. הלקח האחרון, להבנתי, מאוד מאוד חשוב לנו באופן ישיר, זה המשפט הזה. תראו, כשבלעם פעם ראשונה אמר לאלוהים שבאו אליו שרי מואב, הוא אמר לו, הם באו כדי שאני אקלל את עם ישראל. מה אלוהים אמר לו? אל תלך איתם, אל תקלל את העם, עם מבורך. אמרנו. אני רוצה לשאול שאלה פשוט. מדוע בלעם רצה לשמוע פעם נוספת מה לאלוהים יש לומר לו? האם אלוהים לא נתן לו תשובה ברורה? אל תלך, אל תקלל עם מבורך. בזה העניין היה צריך להסתיים. אבל זה לא מה שבלעם עשה. הוא קיווה שאולי אלוהים ישנה את דעתו. למה? כי הוא רוצה להרוויח כסף. עכשיו, למה אני מדגיש את הדבר הזה? בעיניי זה עיקרון רוחני מאוד חשוב, מאוד משמעותי. אני אומר לכולנו, אני גם היום בתוך הרבה ניסיון מהחיים האישיים שלי, אני, פרשת בלעם אני מכיר לפני 50 שנה, זה ליוורתי כל הזמן. כשאלוהים מדריך מישהו מאיתנו לעשות דבר, או להימנע מדבר, וזה ברור לנו לגמרי, זה רצון אלוהים, זהו זה, בזה נגמר. אין מה לנסות פעם נוספת, זה לא נכון. אלוהים יכול, אם אנחנו מאוד רוצים משהו, כמו שבלעם רצה, אלוהים ירשה לנו, זה מה יקרה? אחר כך תבוא המכה, מכה מאוד קשה. ראיתם מה קרה כאן? זה מיותר לגמרי. אלוהים מדבר אלינו, פעם אחת בצורה בורה וחדה, זה נגמר. זה רצון אלוהים. ולקבל את, גם אולי אם זה לא נראה לנו, אנחנו מרגישים זה לא בנוח, אולי ציפינו למשהו אחר, אין כזה דבר. ואם אתם מכירים בכתובים, יש כמה מקרים שאלוהים אפשר לאנשים דבר שהם רצו, הם רצו, נתן להם, אבל עיקה בהם מכה קשה מאוד, למרות שהוא נתן להם את מה שהם רצו. אני אזכיר לכם את בני ישראל במצרים שהיו במדבר, נמאס להם המן, כמה אפשר לאכול מן? הם בכו לפני משה, אנחנו רוצים בשר, הם בכו, כתוב את זה שם. משה המסכן בא לפני להם, איפה ניתן להם בשר? מה אלוהים אומר, אתם רוצים בשר, אני אתן לכם. הם לא הסתפקו מה שאלוהים נותן להם. ואז אם אתם זוכרים, אלוהים גרם לרוח, הביא הרבה סלבים, זה כמו עופות כאלה קטנים, סלב, סלבים, והבני ישראל התנפלו עליהם והכינו אותם ואכלו אותם בתאווה, וכתוב שבעוד הבשר בין שיניהם, בפה שלהם, אלוהים היכה בהם, המית אותם. הוא נתן להם את מה שרוצים, אבל הוא המית אותם, כי זה לא הרצון שלו. ולכן למקום זה קראו קברות התאווה. תראו, הלקחים האלה מאוד משמעותיים. אני מוצא לכולנו, בשביל מה אנחנו לומדים את זה? בואו נתייחס ללימוד, לדרכי אלוהים, בצורה נכונה, מאוד לשים לב ולהיזהר, שלא נעשה טעויות. לציית לרצון שלו ולהאמין, שאם הוא מדריך אותנו בצורה מסוימת, זה יפעל לטובה. גם אם לא נראה לנו, זה יפעל לטובה, ואין מה להסס. אין מה לפקפק, אלא לעשות את רצון אלוהים בצורה שלמה. זה פחות או יותר מה שהרגשתי לשתף אתכם בנושא הזה, מה שקרה דרך בלעם ההרסנית, הממיתה. אנחנו בעזרת נלך בדרך אלוהים, דרך החיים. בואו נעצור כאן, אפשר להדליק את האור בבקשה?